שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר ירמיהו. ואנחנו עדיין בעיצומו של פרק ט'. והגענו אל פסוק ט' ז'. כה אמר השם צבאות. התבוננו. וקירו למקוננות. ותבואנה. ולחכמות שלחו ותבונה. היה מקצוע בימי קדם שקראו לו מקוננת. זה כמעט נעלם מן העולם, אבל זאת הייתה מלאכה מיוחדת של לקונן, כשזה כלל גם שירה, גם הקאות כף על כף, גם מילים וגם מנגינות, והמקוננות גם היו מתחלפות. זאת אומרת, הייתה מקוננת שהייתה מקוננת במשך שעה, נגיד, אחר כך הייתה מוחלפת על ידי מישהי אחרת. וגם הם היו מבקות, יש גם עניין של לבקות, וזאת עבודה מיוחדת. לא בשמחות, לא בחתונות. תראה, אם יש מקוננים, זה סביר שזה על מת, כן, על מת, על חורבן. לכן, כאן הקדוש ברוך הוא, כיוון שבפי נביאו מנבא על החורבן, אז הוא אומר, הוא מזמין את המקוננות. הזמנת המקוננות זה כבר דבר מחריד. כמו שאתה אומר, אני מזמין חברה קדישה, כן? אז להזמין מקוננות. ותבואנה, ולחכמות, חכמות, כוונה שיש להם חוכמה כזאת. ולמד קינה. ותמהרנה ותיסנה עלינו נהי. ותרדנה עינינו דמעה ואף עפינו יזלו מים. כן, כשאדם שומע את המקוננות, זה מעורר אותו לבכות. אז הקדוש ברוך הוא מראש מכין אותנו למצב הזה. כי כל נהי נשמע מציון. איך שודדנו? מה זה שודדנו? שדדו אותנו. בושנו מאוד, כי עזבנו ארץ, כי השליחו משכנותינו. מה זה עזבנו ארץ? כוונה שאנחנו עוזבים את הארץ. כן? זה כמו יוצאים לגלות. כי השליחו משכנותינו. כי שמען אנשים דבר השם, ותיקח אוזניכם דבר פיו. למה נשים? כי הן אלו צריכות לקונן. ולמדנה בנותיכם נהי. ואישה רעותה קינה. כי עוד מעט תצטרכו לקינות האלה. כי עלה מוות בחלוננו. בא בארמנותינו. אילו המוות לא נכנס דרך הדלת. הוא נכנס דרך החלון. כלומר, אתה יכול להיות שאתה סגרת את עצמך, אבל המוות עולה מהחלון. זה הדימוי, כן? כמו שאויב שאי אפשר להימלט ממנו. הגמרא אומרת שרבה, כשהייתה מגפה, היה סוגר את החלונות. היה לפסוק הזה. מה זאת אומרת? הוא חושב שהחלונות יצילו אותו מהמגפה? אלא הכוונה שאי אפשר לשאת יותר את מה שקורה בחוץ. אז יש מצבים שאדם מסתגר בפנים. בא בארמנותינו, להחריט עולל מחוץ בחורים מרחובות. מה זה חוץ? חוץ זה רחוב. כן? בחוצות ירושלים. כן? עד לא עשה ארץ וחוצות. אז חוץ זה כינוי לרחובות. לכן יש גם המקבילה הזאת, להחריט עולל מחוץ בחורים מרחובות. בדרך כלל, העוללים והבחורים נמצאים ברחובות, משחקים שם. בעוד שהמבוגרים נשארים בבתים. אז להחריט עולל מחוץ, אנחנו מרחובות. דבר כה נאום השם, ונפלה נבלת האדם כדומן על פני השדה, וכעמיר מאחרי הקוצר, ואין מאסף. כן, בדרך כלל, הקוצר הוא קוצר, את האמיר, אבל אחר כך בא מישהו שאוסף את האמירים. אבל יש פה מי שקצר ואין מי שאוסף. כן? הכל נפל, האנרגיה מושקעת לשווא. מה?
מה זה הקציר?
לא, זה כמו קציר. כן?
בדימוי.
לא, זאת אומרת, זה נבלת האדם, שאנשים ימותו. ואין מי שקובר אותם, אין מי שאוסף אותם, כן? ונפלה נבלת האדם כדומן על פני השדה. וכעמיר מאחורי הקוצר ואין מאסף. דומן זה אדמה. שהיא דוממת. כה אמר השם. עכשיו, אחרי כל הדברים הקשים האלה שירמיהו, יש דברים שלכאורה לא קשורים בכלל לעניין, שקשורים להשקפת עולם כוללת. אבל בכל זאת יש להם קשר ענייני. מה אומר כאן? כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר באושרו. למה לא? בעצם למה לא? חכם, חוכמתו, גיבור בגבורתו, עשיר באושרו, למה שלא יתהלל? מה? אבל זאת מה שיש לו. מה זה גאווה? זה שאני יודע מה יש לי זה גאווה? אז יש, אבל אחר כך הוא אומר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, יש מה להתהלל. אלא אני אגיד לכם פשוט, כי זה לא יעזור, זה מה שהוא רוצה לומר. בהקשר של החורבן, כל הדברים האלה, החוכמה, העושר והגבורה, לא יעזרו. זה מה שהוא אומר. הרי צריך להבין את ההקשר של הפסוקים. הוא לא סתם אומר את זה. אם הוא היה כותב את זה בתחילת הספר, היינו מבינים. אבל כאן הוא אומר את זה בהקשר של החורבן. עשיר בחורבן, העושר כבר לא עוזר לו כלום. זה הכוונה. כמו כן, החוכמה והגבורה. כי אם בזאת, יתהלל המתהלל. אז מה כן נשאר? כאשר אדם איבד את כל קנייני העולם הזה, אז מה הוא יכול עוד לצפות? אז יש ביטוי שאמרו חכמנו, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? כלומר, אם יש לאדם דעת, אז כל השאר הוא משני. ודאי שזה חשוב שיהיה חוכמה, שיהיה עושר, שיהיה גבורה. אבל אם אין דעת, בשביל מה כל זה? אם יש דעת, כל זה היה כדאי. מה? מה? מה ההבדל בין דעת לחוכמה? בוודאי קראת את הפרק האחרון של מורי נבוכים שמדבר על זה. מה? לא קראת? קשה לי להאמין. אתה אומר את זה מרוב ענווה. כי מותר לתלמיד חכם להסתיר את ידיעותיו. כתוב. כן. מותר לשקר במסכתא. אז מן הסתם, אתה לא רוצה שכולם ידעו. אז מותר לך להגיד שאתה לא יודע. אבל, כפי שאתה יודע, הרמב״ם במורה נבוכים מסביר שלפעמים המילה חוכמה משמעותה מידות טובות. זה נקרא חכם. חכם זה אדם שיש לו מידות טובות. אבל אין לו דעת השם. הוא לא למד חוכמת אלוהים. אז הוא אדם טוב, אפשר לסמוך עליו, אדם ישר, שיעזור כשצריכים אותו. הוא אדם מוסרי, קוראים לזה. אבל דעת אלוהים אין לו. כי הוא לא עוסק בתחומים האלה. וזה מה שאומר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם. נכון? זה המשך הפסוק או לא? בסדר. זאת אומרת, השכל וידוע אותי. עכשיו, אומר הרמב״ם, באותו פרק במורה נבוכים, שהתכליות שבני האדם שמו לעצמם ארבע תכליות. כן, בשמה חיים. מה המטרה של החיים? אז יש בזה כמה שיטות. הדעה הראשונה, והיא המצויה אצל רוב בני האדם, שתכלית האדם זה לאסוף רכוש. על זה מחלים רוב בני האדם את ימיהם בלאסוף רכוש, כסף. כסף, אבל גם במובן הרחב, גם שלטון. עד שאדם יוכל לומר, זה ארמוני, ואלו צבעותיי. כן? כלומר, גם השלטון של הפוליטי, זה סוג של עושר, עושר של שליטה. אני שולט על הרבה דברים, על הרבה מערכות. זה נקרא עשיר. אומר הרמב״ם, יש בעיה בתכלית הזאת. מה הבעיה? שכל מה שאתה מכנה שליטה או רכוש, בעצם זו מוסכמה. כן? כלומר, למה הוחלט שחפץ מסוים הוא שלי? כי קניתי, או ירשתי, או יצרתי. יש החלטה של החברה האנושית שהדברים האלה יקראו דרכי קניין. אם אני מכרתי את החפץ שלי, אז הוא כבר לא שלי. החפץ השתנה? שום דבר. השתניתי? גם כן לא. אז מה קשר ביני לבין החפץ בזמן שהייתה לי בעלות עליו? דמיון. ולא ייתכן שהאדם יקדיש את כל חייו לדבר שמטרתו, שבסופו של דבר בנוי על דמיון. זה לא שהרכוש הוא לא חשוב, אבל הוא לא יכול להיות מטרה, כי זה רק דמיון. מה זה משנה אם השעון שבו אני מסתכל על עכשיו על עליו, כדי לדעת מה השעה, הוא שעון שלי או שאינו שלי? כן. נכון, זאת השאלה. למה יעקב היה אכפת לו מן העושר וחזר על פחים קטנים? נכון? שאלה טובה. האם אנחנו נענה עליה? לא מיד. כן, מה אתה אומר? צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם, שאינם פושטים ידיהם בגזל. ולכן יעקב אבינו חזר על פחים קטנים. יש לי הרגשה ששאלתך זו זהה במידה רבה לשאלה שלו. כן? ומה אמרתי על השאלה שלו? א', שהיא שאלה טובה. ב', האם אנחנו נענה עליה מיד? התשובה היא לא. אנחנו עוד מעט נתייחס. לכן, מה שאמרתי לא, הוא גם טוב לך. עכשיו, כן, בבקשה. כן, כל המוסכמות זה דמיון. הדמיון הוא כשר. למשל, אסור לי לגזול. מה זה אסור לי לגזול? אסור לי לגזול משהו שיש לך בעלות עליו. ואם אני גוזל, אני מחייבים אותי, נכון? זאת אומרת שעל יסוד הדמיון הזה אנחנו גם פועלים פעולות, אבל זה רק דמיון. הוא לא מוחשי, והוא גם דמיוני. למשל, יש מה שנקרא עירוב. אסור להוציא מרשות לרשות, אבל אם יש עירוב, אז זה בסדר. מה זה עירוב? זה שיש חומה. ואם אין לי חומה, אני שם חוט. והחוט זה כאילו יש חומה. לא דיברתי על מוסר, דיברתי על רכוש. ודאי שהוא עניין של הגדרה, כי אם אנחנו נשנה את המוסכמה, אז גם משתנה כללי הרכוש. למשל, יש מחלוקת בגמרא אם דבר תורה מעות קונות או משיכה קונה. עכשיו, יש דעה שאומרת שדבר תורה מעות קונות וחכמים תקלו שמשיכה קונה. ביטלו דין דאורייתא. ולא אמרו שהחכמים רפורמים. כיוון ששונתה המוסכמה, המחליטה מתי רכוש עובר מיד ליד, אז באמת זה השתנה. בסדר? כלומר, העבירה של הגזל היא העבירה על המוסכמה. אותו דבר לגבי פיקוד. זה שאני מלך או שר צבא, או שאני יכול לתת למישהו הוראה. מה בעצם קושר בין המפקד לפקוד? מוסכמה. כלומר, הוסכם שאתה נותן את ההוראות, והוסכם שאני ממלא את ההוראות. בסדר? אבל בסופו של דבר, אני לא השתניתי, ואתה לא השתנית. אז בסופו של דבר, כל הדברים האלה הם דמיון. לא ייתכן שהאדם יקדיש את חייו לדבר שכל יסודו בדמיון. נשאלת השאלה, אז אולי כדאי לעסוק במשהו אחר, והוא הגבורה. הגבורה זה הכוונה להיות בריא, חזק. אומר הרמב״ם, זה כבר יותר טוב. להיות בריא זה דבר ששייך לי, אני הבריא. אבל אומר הרמב״ם, זה משותף לאדם ולבעלי חיים. הרי גם בעלי חיים צריכים להיות בריאים. ואז זאת שלמות באדם מצד היותו בעל חיים, לא מצד היותו אדם. ותכלית הדבר הזה הוא שיוכל האדם להרים מסע כבד או לשבור עצם בידו. וגם לא יגיע לכוחו של פרד אחד חזק, קל וחומר לכוחו של אריה או של פיל. אז כך שחבל שהאדם ישקיע את חייו במטרה שהיא איננה מיוחדת לאדם באשר הוא אדם, למרות שהיא יותר עצמית לו מאשר העושר. תמיד אנחנו אומרים, העיקר הבריאות. הלך הכסף, העיקר הבריאות. מכירים את הביטוי הזה? אבל גם הבריאות, זאת לא המטרה. אמר רמב״ם, אז אולי יש משהו שהוא מיוחד לאדם באשר הוא אדם, וזה המידות הטובות, המוסר. אני אתנהג איתך יפה, אתה תתנהג איתי יפה, תהיה בוקר טוב גברת ויליבנסקי או מואלם, תלוי כל אחד לפי עניינו, זה, אנחנו מוכנים לעזור אחד לשני. אומר הרמב״ם, זה יפה מאוד. אבל זה שלמות לאדם ביחס לזולתו. ואין בה שלמות עצמית. כי מה יעשה האדם בודד עם כל מידותיו הטובות? נגיד שאני נדיב מאוד, יש לי נדיבות לב עצומה, אבל אין לי עניים לעזור להם, אין לי כושלים לעזור להם. אז אני נשאר עם נדיבות הלב, בלי אפשרות לבטא אותה. זאת אומרת, לא תתכן שלמות, מטרת שלמות באדם, שכל כולה מופנית אל האדם בתלותו בזולתו. האם זה אומר שכל הדברים האלה, עושר, בריאות, מידות, זה לא חשוב? ודאי שזה חשוב. זה חשוב, אבל לא מטרה. אלא זה משרת מטרה. זה מתחיל לעזור לנו להבין את השאלה גם שלך וגם שלו, כי זאת הייתה שאלה זהה. יעקב אבינו שכבר משרת את המטרה האמיתית, אז הוא זקוק מאוד לממון כדי לממש את המטרה האמיתית, ולבריאות כדי לממש את מטרתו האמיתית, ולשלטון וגם למידות הטובות כדי לממש את מטרתו האמיתית. מהי המטרה האמיתית? אומר הרמב״ם, לדעת את השם. כי שלמות לאדם באשר הוא אדם והיא לא לבדו. כמו שאומר הכתוב, יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. שלמות עצמית לאדם. ואם אני השגתי אותה, יש לי. לא השגתי, אי אפשר לקנות את זה. אין אפשר, נגיד, אתה יודע כבר את השם, בוא, אני אשלם לך, תיתן לי. זה לא עובד. אם אני לא עושה בעצמי את המאמץ של דעת השם, לא אגיע. אכן, אומר הנביא, כך אומר הרמב״ם, שכך צריך להבין את דברי ירמיהו. אל יתעלל חכם בחוכמתו במידות הטובות, גיבור בגבורתו בבריאות, ועשיר באושרו ברכוש. עכשיו, זה מעניין, אומר הרמב״ם, סידר אותם הנביא לפי חשיבותם אצל בני אדם. שבני אדם מחשיבים יותר את הכסף. לכן הוא שם את זה בסוף. אפילו באושרו. כן? זה קצת ציני. אין? אל יתעלל חכם במידותיו הטובות, וגיבור בחוזק גופו, ואפילו העשיר, המיליארדר, אל יתעשר, אל יתעלל באושרו. אין? שזה נחשב אצל בני אדם לגדול יותר. כי אם בזאת, יתעלל המתעלל. אז במה כן? השכל וידוע אותי. ואז אם אתה יודע את השם, גם אם היה החורבן, וגם אם כל הצרות שבעולם באו, חלילה, הרי שהעיקר ניצל לדעת את השם. השכל וידוע אותי. זה לא עוזר לחורבן. אפילו אם היה חורבן, אבל העיקר ניצל. בסדר? עכשיו, אומר הרמב״ם, אם כך, היה צריך הנביא לסיים שם את הפסוק. ולומר, השכל וידוע אותי, כי אני השם. או כי אין כמוני, או כי אני אחד ואין זולתי. או כי מידותה, כי אפשר להשיג אותי, או כל מיני דברים, או לדרך השלילה, או כל מיני דברים כאלה. אומר הרמב״ם, אבל הנביא המשיך. למה הוא המשיך? כי יש מטרה חמישית. אחרי שהגענו אל המטרה הרביעית, שהיא האמיתית, הרביעית ממציאה תכליתות חדשות. מהי התכלית החדשה, החמישית? כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. מה זה? חסד, משפט וצדקה. לאיזה תחום זה שייך, שלושת הדברים האלה? למוסר, כן? מה שהוא קרא חוכמה. אז אני לא מבין. לפני כן אמרת לי לא לשים את החוכמה עיקר. ועכשיו אתה אומר לי שאחרי דעת אלוהים, יש עוד מטרה של המידות הטובות, חסד, משפט וצדקה. מה שינינו כאן? שזה? אחרי. זאת אומרת, אחרי שאני יודע את השם, דעת השם בא לידי ביטוי גם בזה שאני מדמה להשגחת השם בעולמו. כי דעת אלוהים אמיתית היא דעת אלוהים הכוללת את ידיעת ההשגחה. וההשגחה היא שיש חסד, משפט וצדקה בארץ, שלא כדעת הפילוסופים שאמרו שההשגחה נעצרה בגלגל הירח. איך אומר הרמב״ם מורה נבוכים? ולכן, אפשר לומר, רטרואקטיבית, אחרי שהגעתי עד דעת השם, יש למוסר ערך עצמי של דעת אלוהים מוסרית. עד כאן זה מובן? לפי זה היה אפשר עוד להוסיף. אולי זה גם אומר שבריאות הגוף הופכת להיות דעת אלוהים, ושהרכוש הופך להיות דעת אלוהים. נכון? אפשר להגיד את זה? אפשר. הרמב״ם לא אומר את זה. אבל המקובלים אומרים את זה. רמח"ל אומר את זה בספר מסיעת ישרים, מידת הקדושה. כן? אצל הרמב״ם זה נעצר במידות הטובות, שהן מקבלות ערך אלוהי. אצל המקובלים זה מגיע גם עד חיי הגוף וחיי הרכוש. ומניין שצודקים המקובלים, שהרי יעקב אבינו חזר אחרי פחים קטנים. שזה כבר תשובה יותר עמוקה מהתשובה הקודמת. התשובה הקודמת אמרה, צריך פחים קטנים, צריך ממונם חביב עם גופם, כדי לשרת את המטרה של דעת השם. זה הסברה מכנית כמעט, טכנית, תועלתית. אבל ההסברה שבאה אחרי דעת השם היא הפוכה. שהרכוש, הגוף, המידות, הם גילוי השם. או? כן, גיבור. אפשר, יפה. חסד משפט וצדקה כנגד חוכמה, גבורה ועושר. יפה. לא נגד. פירוש יפה. תודה רבה. כי בלך חפצתי נאום השם. כלומר, כאן מסתיימת ההפטרה של תשעה באב. כן? כלומר, הרי למדנו שכל הפרק הזה, גם הפרק הקודם לו, זה בהפטרה שאומרים תשעה באב. אחרי מה אגב? מתי אומרים הפטרה? אחרי קריאת התורה, יפה. לא אחרי איכה. איכה זה מגילה, מהכתובים, לא שייך לעשות הפטרה אחרי איכה. אבל אחרי קריאת התורה. כן, אז קוראים כאן. זאת אומרת שבעצם מה הוא אומר לנו כאן ירמיהו? נכון, הולך להיות חורבן נורא. אבל למרות החורבן הנורא, יש הדרכה ליחיד. הממלכה חרבה, כלומר הישות הכללית הקולקטיבית בטלה, אבל אפשר להמשיך דרך הפרט. שיתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד ומשפט וצדקה, בארץ כי בלך חפצתי נאום השם. שלום.